לא רק הוא יכול להתעדן ולהרוות את צמאונו מן העמידה מול אלוקים. זו לא חטיבה אריסטוקרטית ששייכת רק לצד הכי עליון ברוח האנושי. גם זו יש תפיסה כזאת. יש תפיסה של העולם האלילי שבו לחיים אין בכלל נקודת מגע עם העניין האלוהי. ויש תפיסה כזו שהיא מנציחה לקבעת את השניות בין הצד העליון שבאדם, הצד התחתון. הצד התחתון הוא לא מסוגל להתרומם ולקבל את הערך. לשם שייכים חיי החולין, לשם שייכים המשפט, כל החיים הקצובים, המדידים, המעשיים. יש רק צד עליון ברוח שאדם צריך להידבק בו, להיאחז בו, אבל זה מבחינה כמותית, זה צד מאוד מאוד מעט כמות, צד מאוד מאוד איכותי, שהוא מאוד מאוד עליון, ורק הוא יכול להידבק באלוהים. ודאי שאין כל קשר לחיים הרחבים, הטבעיים, מלאי הרגשות, חיים שבהם החופש והחירות הם מנתבים ומצוויינים את מהלך החיים, בטח לא כשזה בא לידי ביטוי בחיים לאומיים, ששם הכוחות החיים הם עזים יותר וטבעיים יותר ומלאי מרץ יותר ואחוזים יותר בארץ. אז הסוגיה הזו שהאדם עומד מול אלוהים, מה הולך ומתחיים מזה, מה הולך ומקבל ערך מזה, זו הסוגיה שהעולם הולך ומתחבט בה מאז בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שם דורשים חז"ל בראשית, בית ראשית, שתי ראשיות יש לעולם, שמיים וארץ. שמיים זה כל השמימיות, הרוחניות, הנצחיות, ארץ זה כל הארציות, החומריות, הטבעיות. השניות הזו האדם נמצא במרכז, כמו שדורשים חז"ל, כל מעשה בראשית, יום אחד בורים בשמיים, יום אחד בורים בארץ, יום שלישי בורים בשמיים וכולי. ולמה נברא האדם מן השמיים ומהארץ? כדי לא להטיל קנאה במעשה בראשית. כלומר, המציאות היא מאוזנת, יש בה חלקים מן השמיים, יש בה חלקים מן הארץ. ושני החלקים האלה הולכים ומתרכבים ויוצרים את האדם. אז עניינו של האדם הוא לחבר שמיים וארץ. חיבור שהוא לא חיבור שכוני, כלומר זה לצד זה. גם לא רק חיבור מזגי, כבר להצליח לבנות איזה תכונת חיים שתיתן ביטוי גם לזה וגם לזה, אלא חיבור שיגלה את העומק המאחד, שגם השמיים וגם הארץ שניהם לתכלית אחת. וזה עוד דבר שחז"ל דורשים בבראשית. בראשית, בשביל ראשית, ברא אלוהים את השמיים והארץ. כמו השמיים והארץ, השמיים וכל צבאם, הארץ וכל מה שמונח בה. הכתבים הללו שניהם מתאחדים לתכלית אחת, וזו הראשית. אז כל החזון הגדול הזה, שהוא פרוס באמונה הישראלית ובדעת אלוקים, גם לנו יש שם הוויה, שזה מציאות שהיא מקיפה את חיינו ולא חודרת בנו, וכשאנחנו עומדים מולה, שם מתחברים עבר, הווה ועתיד, ושם אין מקום לדבר בכלל על יחס. אבל יש גם שם אלוקים. שם אלוקים זה שם שאנחנו דבקים בו. מה זה אלוקים? משגיח, המתגלה בנו, תקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולה. אז זאת אומרת שכל הכוחות במציאות הם משרתים מטרה אחת, להבין את הדבר הזה, איך כל הכוחות, כוחות הגוף וכוחות הנפש וכוחות הרוח וכוחות הלאומיים וכוחות הרשע וכוחות הטוב, כל הכוחות במציאות, איך שהם כולם מצטרפים לתכלית אחת, זו הסוגיה שלנו. אז כל החזון הזה הוא זה שצריך להתגשם במהלך התחייה. וכל המהלך כולו שמתחיל מתחיית הדעה והרגש וההתעוררות הנשמתית והרצון להרחיב את החיים ותחושת החופש ותביעת החיים לעצמיות וכל מה שאנחנו פוגשים במהלך התחייה, כל חלק מן הבירור הזה. נמצאנו למדים שחזון גדול מאוד עומד בבסיס התקופה הזו. מעין הדבר הזה אומר הרב בכמה מקומות, ביניהם רק נקרא משפט בישראל ותחייתו בפסקה י', זו פסקה שמתחילה עם שאיפה מאוד רוממה, מאוד יומרנית, כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, שם גם הרב מדבר, להאמין בזה שהטוב והחסד הם כאלה שהחיים יכולים לצמוח מהם ולא מתוך ויתור. בתוך זה אומר הרב באמצע, שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ. אתם רואים את זה? ממש באמצע, כן? מתחיל כבר לרדת לצד סוף הפסקה. שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, היא לא שאיפה לאומית שניתן למדוד אותה בקנה מידה רגיל. לא רק התעוררות האומה לתחייה. חדש, אם היינו כגדל, אנחנו חוזרים לימי בית המקדש. לא. היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. אז בלי להבין הרבה ממה שכתוב במשפט הזה, כי זה צריך להיכנס פה לתוך כל הפסקה, כל טון מערך הפסקאות, וזה כמובן כנגד המינות, אבל זו שאיפה מאוד רוממה, שכל המציאות הולכת להיפטר דרכה. כל המציאות שהולכת ומסתבכת במערכת היחסים הזו של טוב ורע, שאלה אם באמת הטוב הוא דבר אמיתי, שהמציאות יכולה להישען עליו ולגלות אותו, או שהטוב הוא יכול לבצר לו איזה מקור, איזה נתח בחיים, אבל הנתח האמיתי של החיים, הטבעי, אז הוא שייך אל הרוע, אל החומר. זה מאבק שלם שהרב פורס אותו, את משנתו, בצורה מאוד מאוד פנימית. אבל אחרי כל זה, בסיכום, כל החטיבה הזו אומר הרב, שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, היא לא שאיפה רק לתחייה לאומית, אלא היא באה לפתור ולהגשים את כל הסוגיה הזו. כמה שהסוגיה הזו היא עמוקה, והרב מביא פה מדרשים, ומהלכים פנימיים מאוד, רזיים מאוד, ומראה איך כל העולם הולך ומתחבד בזה, וזו הסוגיה שכל העולם החומר ועולם הרוח מתחבד בה ומסתבר בה. זאת אומרת, דע לך, שאנחנו הולכים לפתור את זה לא ברמה של בית מדרש, ולא ברמה של הרצאה דברים, אלא ברמה של מציאות חיים שמגשימה ומממשת ומיישמת את החזון הזה. אז יש חזון, אם כן, מאוד מאוד עמקני, שנעוץ כבר בראשית ימי הבריאה, והולך ומתברר, ומסתבך, ומתברר איך כל פתרונות הסרק והניסיונות שהאנושות הולכת ומתחבטת בהם. והחזון הזה הוא זה שהולך להתגשם במהלך התחייה. לאור זה, אומר הרב, דוקר אותנו שאלה, איך יכול להיות שהחזון הזה, שהוא כל כך מסועב וכל כך מתענף, וגם אם כולם היו עסוקים בשאיפת קודש, גם אז היה הרבה מקום להתלבט ולהתחבט מה בדיוק מגשים את החזון הרחב הזה. ואף על פי כן, כשאנחנו ניגשים למעשה, זה מתברר דרך מציאות מאוד מאוד קטנה. כן, היחס בין המעשה לבין האידיאל שמחייר אותו ושמוביל אותו, ושהמעשה הזה הרי כל מה שהוא מתעורר זה כדי להגשים את האידיאל הזה. היחס הזה זה כמו שדיברנו בפעם האחרונה בין פנים ארוכות לפנים קצרות או קטנות בלשון הרב. זאת אומרת, אותו פנים, אותו פרצוף, כן? אותה תכלית, אותו עניין, אותם חושים, אותה תודעה, אבל יש היא מופיעה באורך ויש היא מופיעה בקוטן. באורך היא מופיעה בצד האידיאלי, בצד הרעיוני, החזיוני, בקוטן היא מופיעה בצד המעשי. אם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו יתקטנו בכמותם, כלומר יופיעו בפנים קטנות, כמו שאומר הרב בפסקה קוו שראינו בפעם האחרונה, אין רב. למה? אז מסביר הרב פה בשני מהלכים. קודם כל מהלך אחד, מהלך מרגיע, מהלך מתון. המציאות המעשית אין לה כנפיים מהירים כאלה של החיזיון. החזון, המחשבה, היא עוסקת ישר בתכלית. אבל המציאות היא מציאות שיש לה מהלך. וזה כמובן גם בגלל העיכוב במציאות. כן, זה נובע גם מחסרונה של המציאות. אבל נובע גם מיתרונה, כי הרי המציאות היא אמורה לחיות. זה למעשה להרים את כל החומר, את כל המציאות המעשית, אל הגובה של החזון. אז זה לא כל כך פשוט לאחד בין חומר לרוח. כשאתה בעולם הרוח צריך לבטא משהו רוחני, זה סוגיה, זה פתרון אחד. וכשאתה בא בעולם החומר להגשים חזון רוחני, זה צריך ברור הרבה יותר ארוך. אז קודם כל המהלך הוא ארוך, אומר הרב. אבל פה ביד במשפט הבא מונח כבר הסבר יותר עמקני, שבו הרב מעריך פה עד סוף הפסקה. התחייה סוברת את כל אידאלינו הנצחיים וגונזדם בהתחלתה במעשים קטנים. כלומר, אמנם המעשים הם קטנים, אבל היחס בין המעשה לאידאל, שהמון המון אידאלים, כלומר המון המון רעיונות ומחשבות נצטרכות לבאר מה גנוז, כלומר מה מונח באופן תמציתי במעשה. עד עכשיו דיברנו שהיחס בין המעשה לבין האידאל זה כמו פנים ארוכות, עמוקות, רחבות, ופנים זהירות וקטנות. אבל יש גם צד יתרון במעשה, שהמעשה הוא מתמצת את כל האידאלים הרחבים לכלל מעשה שמגשים את כל הפרשה כולה. הרב צריך להסביר בהרבה פסקאות מה הערך של מעשי ההתיישבות. מעשי ההתיישבות הוא בנוי מצדים קטנים. אבל המעשים האלה מתמצתים למעשה המון המון אידאלים. ואיך האידאלים האלה באים לידי ביטוי במעשה? הם באים לידי ביטוי בשאיפה שגורמת לחולל את המעשה הזה. כלומר, אנחנו רואים את מעשי ההתיישבות, אבל צריכים לשים אל ליבנו מה עורר להתיישבות. מה שעורר להתיישבות זה בעצם החיבור אל האידאל. לא באופן מודע ומוכר ומוסבר, אלא באופן נשמתי. בהשתדלות מתנחלת לדורות, כלומר השתדלות לחזור אל הארץ, היא המשך של דבר שמתנחל לדורות. דבר שחזינו אותו וציפינו, חזינו, כלומר ציפינו לו, כן? בנינו חזון לגביו במהלך של דורות. ובחזון הזה היו הרבה הסברות, והיו הבנות פנימיות, והיו הבנות יותר גלויות, והיו כאלה שרק אמרו את התפילה, והיו כאלה שגם עסקו בעומק העניין, והיו שחיברו את זה לכל תורת הסוד, והיו שרק למדו את זה בנגלה. אבל כל הציפייה הזו הייתה למציאות המעשית הזאת. אז החזרה לציון, להתיישבות, היא המשך של מהלך אדיר שחולש את כל ההיסטוריה שלנו, וזו הציפייה, או הרצון, או ההשתדלות, לחזור אל הארץ, לשוב אל הארץ, אל המקום שזכויותינו וסגולותינו ממתינות לנו. עכשיו תכף עורב, אומר פה הרב עוד חשבון שתכף נתייחס אליו. אני רק רוצה בהתחלה, נתייחס פה לשתי ביטויים. ביטוי אחד זה מה שדיברנו, צוברת. התחייה צוברת את כל אידאלינו הנצחיים. צוברת הכוונה כמו לעשות בזה צביר. צביר זה גביש. כן? לגבש את כל האידאלים. המון המון רעיונות מתרכבים יחד לכלל מעשה אחד. כמו היחס בין כל הכוונות והייחודים במצווה, ובין הפן המעשי שלו. אז הפן המעשי הוא הפן העיקרי. כן, אומר נפש החיים. הפן המעשי הוא הפן העיקרי. וגם עם הארץ שהוא נוטל לולב, או שומע קול שופר, אז הוא שייך אל המצווה, אל נשמת המצווה ולרוחה של המצווה. כמובן שיש כבר מדרגות בזה, עד כמה אתה שייך, במה, יותר נכון, כמה ממך שייך למצווה. האם רק הידיים, או גם נטיית הלב, או גם המידות, או גם המחשבה, או גם עומק המחשבה. אז כאן יש את הייחודים בכוונות של שיטות שונות, בחסידות, ובגאות, ובעלי הקבלה, ובעלי הנגלה, וכל הכוונות כולה. כל הכוונות כולה מסבירות מה הערך של המעשה הזה של נטילת עולם. אז המעשה של נטילת עולם זה מעשה אחד, שמצליח לצבור, כן? לגבש גם את הכוונות שכתובות ברב נחמן בליקוטי הלכות, וגם את הכוונות שכתובות בנפש החיים, וגם את הכוונות שכתובות בכל אוצרות הרוח של עם ישראל, וכולם צבורות במעשה הזה של נטילת עולם. אז זה גם פגישה עם הטבע, וגם לולב זה לא לב, וגם, לא בדיוק, יכול להיות המון הסבור. כל הסבורות שכותב רב צדוק, כל הכתוב של רב נחמן, והרב, ובדורות עברו, ומה שכתוב בראשונים, כולם, הביטוי שלהם זה ביטוי המעשה. אז לאחוז במעשה, יש בזה צד מאוד נמוך. אתה רק אוחז במעשה. מצד שני, אתה אוחז בביטוי של כל האידאלים כולם. אז יכולים להיות, כשאתה עוסק באידאל, אתה צריך תורה רחבה. אתה צריך המון המון מאמרים לכתוב, כדי להסביר את כל הצדדים של תיאת עולם. כשאתה אוחז במעשה, אתה אוחז בכל האידאלים האלה בביטוי המעשה שלנו. אז אדרבה, יש צד שדווקא אחיזה במעשה, מצליחה להרים אותנו, לשייך אותנו, אל כל ההסתעפות של החזון. מי שעוסק בחזון, אז הוא כל פעם פוגש צד אחד. כדי לחבר את כל הצדדים, הוא צריך מחשבה מאוד מאוד ארוכה. גם מה שזה כותב, גם מה שזה כותב. אפילו רק בדברי הרב, מה שהרב כותב פה, מה שהרב כותב פה, רק על הכפירה, יכולים להיות 100 מקורות שעוסקים בעניין הכפירה מכל מיני פינות. או בעניין ההתיישבות בארץ ישראל, או בעניין דברים אחרים. אבל כשאתה אוחז במעשה, כשאתה אוחז בכל הפרשה הרעיונית, למעשה. אז יש צד במציאות המעשית שהיא צוברת את כל האידאלים הנצחיים. צד השני זה שמצטרף אל הצבירה, גונזדה בהתחלתה במעשים קטנים. כאן הרב במילה הזו מרמז לזה ביטוי שהרב נוקט אותו בכמה מקומות ומבאר אותו בעמוד למד א' בישראל ותחייתו פסקה י' א', פסקה ידועה, שהרב מסביר שבכל המהלך התחייתי משיח גנוז הוא בכאן ציפור, זה ביטוי פנימי. הכוונה היא שהמציאות שהולכת ומתרקמת כלפי פנים, היא לא מראה את ענייניה בקליפה החיצונית. אז בואו נקרא לא מההתחלה, אלא מהמשפט המעשים כולם, זה תחילת השליש השני של הפסקה. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. כל ההוויה כולה נשמות, אפרוחים או ביציים. כן, פה בכתב יד כתוב קדמות אפרוחים או ביציים, אבל זה לא משנה פה להסבר שלנו. ורוח אלוהים מרחפת עליהם, ומשיח גנוזו בכאן ציפור. זהו היכלו. זאת אומרת, אפשר לתאר את המציאות באופן כזה, שמה שנראה כלפי חוץ זה צד קליפי. הקליפה היא קשה והיא מאובנת, והיא לא מגלה מה נרקם בפנים, אבל בפנים נרקם תהליך ארוך ארוך, שהוא בעצם, כשהוא יבשיל, הוא פורץ כלפי חוץ. אלא שיש לפעמים מעשים של בשתי רמות, אפרוחים או ביצים. אפרוחים הם המציאות הזו שעתידה להיות רק בקוטן, היא צריכה להתפתח ולגדול. כן, מקוטן לגודל, כן. אבל יש גם מציאות אחרת, שהיא נקראת ביצים. הביצים זה מציאות שכלפי חוץ, היא לא מראה בכלל מה מונח אצלה בפנים. אז במהלך התחייה שלנו, הרוח המשיחי הוא גנוז בפנים. ויכולים להיות שני סוגי מעשים, אומר הרב. מעשה אחד, שזה מעשה שהוא שייך אל הרוח, נאמן למה שמונח בעומק, אלא עדיין לא מצליח להביא לידי ביטוי את כל הגודל. זה בגדר אפרוחים, שהוא צריך פריחה. כן? אפרוחים צריכים פריחה, צריכים שייך לחיים פרוחים שלנו. כן? כשהחיים יפריחו, אז יכול לבוא לידי ביטוי מה שגנוז בפנים. אבל הביצים, הם צריכים להתחמם. כלומר, הביצים זה אותם מעשים שהפירות בכלל נראים שייכים אל התהליך. בצד החיצוני רואים צד קליפי, אבל אנחנו מאמינים שבפנים הולך ומתרקם. רוחו של משיח. זה כמובן שייך למאמר פנימי בחז"ל, בזוהר, שמבאר שהתהליך של היציאה של המשיח מכאן ציפור, כלומר מהמציאות המעשית שגונזת אותו, זה תהליך שהוא רב שלבי, לא פעם אחת. כן, בזוהר מובא מאמר ארוך ארוך, שם מבואר הדבר הזה, איך שמשיח יוצא מכאן ציפור וחוזר. ואז שוב האפרוחים גדלים בביצים, ושוב הוא יוצא לכמה ימים, ושוב חוזר. כלומר, מהלך התחייה הוא גם כולל שלבים שדרך העמידה מול המשברים, או דרך הבירורים, הולכים ומתבררות קומות בדעת, אבל עדיין הערך הגנוז הוא רב על הנגלה, וכל פעם אחרי שמתברר, מתבררת קומה, כמו מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, או עלייה גדולה, לא יודע בדיוק עכשיו לסמן, לתארך את הגילויים האלה של רוחו של משיח, של הגודל, של המהלך שאנחנו נמצאים בו, אבל יש שלבים כאלה, עולה חזרה המשיח ונגנז, ושום צריך תהליך שבו יהיו כאלה שיאמינו שמה שנראה כלפי חוץ, רק אפרוחים או ביצים. מה? נגנז הכוונה הוא גנוז בפנים, הוא נסתר, כמו דבר גנוז. זה כוונה לא רק שהמעשה הוא צובר את כל האידאל הגביש, אלא גם הגודל הזה גנוז והולך ומתרקם בפנים. הרב משתמש כמה פעמים בביטוי הזה, וזה מיוחס לביטוי הזה, שם כתוב בזו, כאשר גנוז וכאן ציפור.
הרב, זה שתי סדרים של
הפרעה? מה, אפרוחים או ביצים? מה? לא, יש מעשים כאלה של אפרוחים, יש מעשים של ביצים. כן, יש.
זה מחייב כאילו, יש את השאלות שזה... פעם ככה,
שאנחנו צריכים לדעת... לא, יש, באותה תקופה יכולים להיות גם מעשים כאלה, וגם מעשים כאלה. גם מעשים שאתה אומר, הנה, זה הקטן גדול יהיה, זה כלום לעומת מה שצריך, אבל זה לפחות נאמן לדרך. ויש מעשים שכלפי חוץ אתה בכלל לא חושב שזה נאמן לדרך, אתה חושב שזה קלקול, ובעצם בפנים מתרקם כל התהליך. עכשיו אומר הרב, בתוך התהליך הזה אנחנו לא נוטשים את היחס לתורה ולחזון, אלא צריך לעורר בתוך מהלך המעשי את הכבוד לכל אוצרינו בעבר ורוח ניסה לקראת התרוממות האומה בעתיד. בוא רגע נקרא את כל המשפט כדי שלא נקטע באמצע. התחייה צוברת את כל אידיאלינו הנצחים וגונזתם בהתחלתה במעשים קטנים, בהשתדלות מתנחלת לדורות לשוב אל הארץ. אבל מה המשמעות של השיבה על הארץ כי מתחברת לכל ההשתדלות הזאת? אל המקום שזכויותינו וסגולותינו ממתינות לנו. כל זה צריך להתלוות, וזה התפקיד שלנו, שילווה בהתייחסות של כבוד לכל אוצרינו בעבר. כבוד, הכוונה להכיר את הערך שבזה. זה הרב שיטתו בהחזרה בתשובה בדורו, שהכל מתחיל מכבוד הדת, כמו שהרב כותב גם באורות התשובה פרק ד' וגם במאמר אל התשובה. הכבוד הוא תחילת היחס. היחס קודם כל מתחיל מתוך שאדם מכיר את הערך, הערך שכל אוצרינו בעבר, לאט לאט הערך הזה הולך ומתברר דרך הרוח הניסה לקראת התרוממות האומה בעתיד. ההולך ומתעלה, כלומר רוממות האומה בעתיד, שהיא גם הולכת ומרוממת את הרוח ודעת אלוקים בקרבנו, היא תלויה או יוצאת אל הפועל דרך חפצינו ועבודתנו. עכשיו הרב מבאר את הכבוד הזה שצריך להתלוות ולתת את הצביון לכל מעשה. החיבה ההיסטורית לעם ולארץ מוכרחת להתפרנס. מצד מה אנחנו קשורים אל הארץ? כדי שהיא תוכל להתקיים, אומר הרב באגרות המון המון מקומות, כדי שהחיבה ההיסטורית לעם ולארץ, גם לחיות כאומה וגם אומה שקשורה לארץ הזאת, היא חייבת, גם המשנה החילונית צריכה להכיר בזה, שהיא חייבת להתפרנס מהאמונות והדעות של העבר. כל זה כמובן לא מכה כאוזה את החובה עלינו, אנשי בית המדרש, להציג את העבר באופן כזה שיוכלו לרחוש לו כבוד. הרי אם העבר מוצג באופן כל כך טכני, כל כך יבש, אז אי אפשר יהיה לאחוז, להתייחס אליו בכבוד. אבל כמה רק מה שאומר הרב, שאחרי שאנחנו נציג את אור העבר בצורה שהיא מלאת חופש ונותנת ערך לחיים ומלאת עומק ונותנת את הפתרון לכל השאלות שהרוח האנושי מתחבד בהם, מה מתאים או מה דורש המהלך המתרקם בארץ, המהלך התחייה המעשי, למה הוא דורש וזוקק את האור הזה? בגלל שהחיבה לעם ולארץ כשהיא מתעוררת בעם ישראל לא יכולה להתפרנס, להתקיים רק משאיפות לאומיות חילוניות גויות, כמו שרואים בפרשת אוגנדה, כמו שרואים הרב מנבא שכך יהיה בדורנו, וזה באמת מה שקורה. כן? כדי, הרב באיגרת כך, באיגרת מאוד ידועה, הרב כותב, שאנחנו גם דוגלים בחופש הדעות, אבל לא יכול להיות חופש לדעות כאלה שהן משביטות את קיומה של האומה. כן? אם אדם הוא מפיץ דעות כאלה, שאם הם יופצו, אז האומה תתפורר לרסיסים. אז זה יריב ועל יעבור. זה כבר פיקוח נפש. כלפי דעות כאלה אין חופש. עכשיו אומר רב, אנחנו נמצאים בתקופה כזו שקיומה של האומה מתברר שהוא רק בארץ, רק בתור אומה. ולכן אי אפשר להפנות עורף לכל המסורת. כי מי שמפנה עורף לכל המסורת, הוא עתיד להביא את האומה למצב כזה שבו היא תתפורר ותתרסק. כי הקשר שלנו גם אחד לאחד בתור אומה, וגם הקשר לארץ, הוא חייב להיות יונק מאור העבר. כלומר, ממה שמקופל במסורת. אור העבר זה לא עבר ולא הווה. זה הכוונה, מקופל במסורת, להבין מתוך מה אנחנו ניגשים לארץ, מה ערכנו, מי זה העם הזה. אמנם, כל זמן שמתעלה שאיפת רוחנו, ומתעלה שאיפת רוחנו, הכוונה, גם באופן איך שאנחנו מסתכלים על המציאות, בצורה הרבה יותר מבינה, יותר ביקורתית, יותר כוללת, כן, גם ברוח כלול גם השאיפות היצירתיות, כן? איך אנחנו יוצרים, איך אנחנו מבטאים את הרוח הזה, הספרות, כל החוכמות האסתטיות, כל זה כלול ברוח. אז אם שאיפת רוחנו מתגדלת, כמובן שאם אור העבר, אם המציאות שבעבר היא מוצגת בצורה כל כך יבשה, אז היא לא יכולה להיות כזו שמתייחסים אליה בכבוד. לכן, עלינו מוטל החובה, אני פה משלים דברים במקומות אחרים, אבל הרב רק אומר באופן כללי, כל זמן שמתעלה שאיפת רוחנו, מתגדל בנו אור העבר, וקל וחומר שלא יתקטן לא יסוף. כלומר, זה לא שככל שאנחנו צריכים להיות יותר קשורים אל הרוח, אלא מסורת, אז הרוח צריך להצטנק. לעד לא תחזור בקרבנו הדעה האלוהית למין מכניקה טבעית, עיוורת, חרשת, אסורה בדעות עקרות שאין להם מה להפות ומה להחיות. אי אפשר לצפות שהאומה תחזור על המסורת, פירושות אבל תחזור על אותה תפיסה דלה ועקרה של עקרונות שלא מנוסחים ולא מבוארים ולא יכולים להתקבל על הרוח. אי אפשר אחרי ההתפתחות המדעית והתעשייתית. אי אפשר להחזיר את האומה שוב לאמירה חסרת דעת כזו, כמו אמירות שפעם תפסו והיום מנסים להחדיר אותם שוב להמון, כן? בצורה כל כך המונית ויבישה. אבל אי אפשר, אנחנו צריכים להציג את כל מה שמקובל במסורת באופן שמתאים לרוח הניסה. הרוח רק הולך ומתרומם, הרוח לא הולך לחזור אחורה. אמנם, כשהחומר הולך ומתקדם, אז הרוח צריך לך לברר את מקומו, אם יש ערך לרוח. אבל כשהרוח ינצח וינצח, זה יהיה רוח גדול. זה יהיה רוח מדעי, זה יהיה רוח ניבי, שיש לו ניבים, כן? שיש לו ביטוי, רוח חי, רוח של חופש. כל זה צריך לראות איך דעת אלוקים מגדלת את הרוח הזה ונותנת לו ערך. ולכן להחזיר חזרה את המשנה, משנת אמונתנו לתוך מערכת של תפיסות מגושמות וילדותיות כאלה, כמו שהציבור כמו שיש בציבורים מסוימים, זה מהלך שלא מכיר במהלך גידול הרוח שאנחנו נמצאים בו. ואם, ועל זה מביא הרב את הפסוק, כי אם ילכו מחיל אל חיל, ייראה אל אלוהים בציון. פסוק בתהילים פ"ד, מה הפירוש ילכו מחיל אל חיל? חיל זה צבירת הכוחות המעשיים, כמו אשת חיל, כמו איש חי רב פעלים מקבצאי, ואורות הקודש ג' נדמה לי בעמוד עין, אבל לא בתואר אחד, סביב העין, הרב מסביר מה זה איש חיל. איש חיל זה איש שביחד עם גודל הרוח הוא גם דואג לקבץ רכוש מעשי, כן? שיוכל לתת ביטוי לרוח הזו. מי שיש לו רוח גדולה, מי שיש לו רוח גדולה, אז מתגברת בו התביעה גם להרחיב את הכוחות המעשיים. אז זה כך מסביר הרב את הגמרא, צדיקים המונם חביב עליהם מגופן. למה צדיקים המונם חביב עליהם מגופן? כי מי שיש לו רעיונות גדולים, אז הוא חייב שיהיה לו ביטוי מעשי. אז הוא לא מוכן להישאר בחזון. מי שהוא נשאר רק בחזון, זה סימן שהתביעה הרוחנית היא לא מתגברת בקרבו. כי ההגשמה של הרוח בתוך המעשה, זה נצרך לרוח, לא רק כדי לתקן אותה למעשה. זה חידוש, מהפכה באידאה, לא רק לגאול את העולם המעשי. כן, לא רק העולם המעשי הוא מסובך, צריך גם שהוא ייתן ביטוי למשהו ערכי. הערך צריך את הגשמתו. אז הרב מזהיר, מה זה איש חיל, מה זה אשת חיל? אשת חיל, כמובן, האדם יש לו רעיון. אבל כדי שיהיה לו ביטוי מעשי, צריך את האישה. אישה, בית, ילדים, חיים. אדם לומד בישיבה, זה הכל מונח בתור רעיון. כן, עכשיו הוא מגיע למעשה. עכשיו איך כל הטוב הזה שאתה לומד עליו, כל החסד הזה, כל זה, איך זה בא לידי ביטוי בבית? אז זה אשת חיל. אז איש חיל, או יחלכו מחיל לחיל הכוונה, המציאות המעשית הולכת ומתגברת, ויחד עם זה, מה הולך ומתגבר? יראה אל אלוהים בציון. כן, הולך ונראה, הולך ונראה, כן, הולך ומתראה העניין האלוקי כפי שהוא שוכן בציון, שזו המדרגה העליונה של השעת שכינה. אז הרב מסביר את הפסוק בדיוק ביחס לתהליך שאנחנו מדברים. המציאות המעשית הולכת ומתגברת, ילכו מחיל לחיל, והולך ונראה, הולך ומתראה, הולך ונפגש ונדבק בדעת אלוקים, כלומר אלוקים כפי שהוא שוכן בציון. ואם גם נדמה בקהות עין, כלומר זה דמיון, אומר הרב, התופעה הזו שאני עכשיו הולך לדבר עליה היא דמיון. היא נובעת ממבט כהה, מבט לא בהיר, לא ברור. אז בדמיון, במבט לא ברור, במבט שטחי, נראה שהעבר הוא, לפי מדרגתנו עכשיו, הוא מאורפל. כן? שהדעות בעבר הן דעות נמוכות, מגושמות, פרימיטיביות. פעם האמינו בדברים שהיום אפילו אדם בינוני לא מסוגל להאמין בהם. ככה זה נראה לנו. נראה לנו שהדורות הללו יותר מפותחים בדעת מהדורות הראשונים. אז מה יש לנו לקחת מן העבר? אם גם נדמה בקהות עין, דמיון זה, כן, עין כהה, זה עין חלשה, כן, מבט כמו יד כהה. קהות עין הכוונה, מבט כשאין אור, כן, אז העין לא יכולה, לא יודעת לזהות בדיוק, אז נראה לה הר כמו עכבר וכבש כמו, כן, זה קהות עין, כן, שכשאין אור, אז הראייה היא מאוד חלשה, ואז היא עלולה לטעות דמיונית. אז נראה לנו בדמיון, כי אנחנו רואים רק את התואר החיצוני של המעשים, כן, את הניב, כן, את הביטוי, אז נראה לנו שהעבר הוא מאורפל. אבל אם גם נדמה בקהות עין שעבר הוא לפי עילויינו את מאורפל, הרב לא אומר שככה זה נראה לאחרים, כי זה גם טעות דמיונית שעלולה לאחוז בן. יזרח עליו האור, אז כל המחשבה והעסקה והבינה והדעת והופעת התורה וגילוי רזי תורה, כל זה נקרא זריחת האור. כן, האור, הרוח, התוכן הולך ומתגלה, ויוציא אל הפועל את גניזותיו. מה שהיה גנוז בו זה התוכן הפנימי. חז"ל היה להם תוכן, הבנה מאוד מאוד פנימית, והם גנזו את זה בביטוי. הביטוי הזה יכול להתברר ולהתלמד ולהיות מובן על ידי הדורות הראשונים, על ידי הדורות האחרונים. אז גם אם היום אנחנו בדעתנו יותר בוגרים, הדעה האמונית היא יותר בוגרת, יותר ביקורתית, יותר חושבת, יותר משכילה, יותר חובקת עולם, מנסה לאמת דברים עם מידעים שונים ובתחומים שונים, יותר עמקני. אבל כל זה, זה רק עוזר לנו כדי לגלות את הרעיונות הגנוזים באותו מאמר חז"ל, שפעם היה יכול ללמד גם בפשטו. על זה מביא את הפסוק בישעיה. שימו לב על הפסוק, זה ממש נפלא לראות איך הרב מסביר פסוקים. אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים. מסביר התנחומה, וגם במדרש רבה מופיע, לא נאמר אלה דברים אעשה, אלא אלה דברים עשיתים. עשיתים כבר לרבי עקיבא וחברה. אז מה הפסוק בישעיה? אשים מחשך, כמובן זה פסוק שמדבר על אור הגאולה. מה שנראה להם כחושך, אני אשים לאור. מה שנראה להם עקום ועיקש, אני אשים למישור. זאת אומרת, אותם דברים שכשיעמדו בעתיד והתבוננו על מה שנאמר בעבר, יראה מציאות שהיא עקומה, מגושמת, חשוכה, שהתוכן לא מופיע בה. ככל שהדעה יותר תתברר, יראה איך מה שעד עכשיו לא בא לידי ביטוי, שזה מהתוכן של גנוז, מה שנראה כחשוך, הוא יהפך לאור על ידי ההערה של התוכן הגנוז בתוך מאמר חז"ל הזה. לא יכולים לפגוש ברב או בתניא או ברב נחמן או בגאון או בכל מיני תורות עמקניות אחרות, ביאורים למאמרי חז"ל, שבדורות עברו ההמון היה לומד אותם באופן פשוט, והיום מאוד מאוד מקובל ללמוד שיטות והסברות עמקניות כאלה שמסברות את הפסוקים או את מאמרי חז"ל או את המאמרים שאומרים הראשונים באופן יותר עמקני ממה שהיה נלמד פעם. על זה נאמר, אלה הדברים עשיתים ולא עזבתי. אל תחשוב שזה דבר חדש שאני עושה, מגלה תורה חדשה. אלא אם הדברים האלה כבר היו עשויים אצל רבי עקיבא וחבריו, והמדרש הזה מסביר אותו הרב על דרך מה שכותב פה, גם במאמר עבודת אלוקים בהתחלה, לא הצלחתי לצלם, אז אני רק אקריא משפט אחד. הריחוק של המושגים בא מצד ההתפתחות הכללית בעולם. כלומר, הדעה הולכת ומתפתחת, ההבנה הולכת ומתפתחת, המידע שחובר, שנצבר ונאגר אצל אדם הוא הרבה יותר רב ממה שפעם היה. ולכן נראה לנו שהמושגים שפעם היו כובשים את רוח האדם ואת המסורת, הם, אנחנו רחוקים מהם. הריחוק של המושגים הבא מצד ההתפתחות הכללית בעולם יפנה דרך, כלומר יסלול דרך, יגרום שיבנו בניינים שכליים רחבי ידיים. אז נראה לנו שהרב זה חידוש. איפה יש בראשונים שכותב כמו הרב? איפה יש בחזל שכותב כמו הרב? העומק הזה והסברה כזאת. אומר הרב, אף על פי שכבר היו גלויים לגדולי הרוח שבדורות עולמים, שהרי הרוח הכללי של השכלת היחידים הקדמונים עומד לנס לאט. מה שמתחדש זה רק ההסברות הפרטיות. כלומר, הרוח הכללי, התוכן, הוא תמיד היה נודע לגדולי הדורות. על זה מביא הרב את המדרש שלנו, אלה הדברים עשיתים, כבר עשיתים לרבי עקיבא וחברה. אלה הסברות הפרטיות בסגנון של מאמר חז"ל, מאמר חז"ל זה ומאמר חז"ל אחר, בביאורים הפרטיים, כפי שנלמדים על ידי גדולי האחרונים, הם מה שמתחדשים. ההסברות, ההתגלות, היא זו שמתחדשת, לא תוכן עצמו. ועל זה יש פה פסקה בקבצים, שלא נראה לי שנספיק אותה, רק נגמור את הפסקה שלנו, כדי שנוכל להתחיל פעם הבאה פסקה ד'. אם היחס האישי של כל פרט בכל דרכי החיים במילואם ובטובם, בכל עדינותם ומתקם, בכל חום עדנת אהבתם ורעם עוד קבורתם, אל הרוח הלאומי הכללי, השואף רק אל הטוב האלוהי בכלל, בכל ועל כל, ואיתו אל כל אורחות חייו ותכסיסיהם, לא פותח עדיין. ילך הלוך והתפתח לפי תגבורת רוח עמי, כשיגיע בזה למידה זו שיהיה קולו נשמע בעולם המדיני, כשם שהוא נשמע בעולם המוסר והאלוהות, אז יגלה את עצמו וכוחו. כן, זה הקריאה של הרב שמסיימת פה את החטיבה הראשונה באורות התחייה, את שלושת הפסקאות הראשונות. כן, אז אומר הרב, אנחנו רואים פער בין הרוח הלאומי הכללי, כלומר השאיפה הזו כפי שנולדת בנשמה והיא דוחפת ומעוררת את הפרטים באומה לחזור אל הארץ, אבל איך שזה מקבל את הביטוי אצל הפרט, אצל הפרט, בהבנה שלו ובדעה שלו ובמוסר שלו, בחיים המעשיים שלו, הדברים לא מקבלים ביטוי. עד עכשיו דיבר הרב על הפער בין האידאל לבין המעשים. כדי להגשים אידיאל גדול צריך לעשות גם את זה טכני, יישובים, מבנה לבית ספר ומזגן, להקים במעברה וכל מיני דברים. צריך לחפש כסף פה וכסף פה וכמה אגרות הרב מבזבז ודברים כאלה. כן? אז עכשיו דיברנו על הפער בין האידיאל לבין המעשה. עוד פער שדיברנו על בין אור העבר לבין ההתפתחות המדעית של היום. אז הרב פה משדך, כן? בין שתי עולמות. איזה עולמות צריכים להיפגש במהלך התחייה? העולם האידיאלי עם העולם המעשי. אז זה בארנו שתי דרכים. מתינות והבנה של הערך המעשי, איך שהוא גונז וצובר, צובר וגונז את כל הערך האידיאלי. אחרי זה הרב מדבר על היחס שצריך בין ההבנה שהולכת ומתפתחת, איך היא צריכה להתייחס בכבוד אל אהבה. כן? משלים עם מקומות אחרים, מה התפקיד שלנו, איך צריך להציג את אור העבר, את כל מה שמקובל במסורת, באיזה עומד וכו'. ודברים שנוגעים לחיים, ודברים שמסמכים ומהירים, כמו שהרב כותב במקומות נוספים. עכשיו הרב מדבר על שידוך שלישי שצריך לעשות. בין השאיפה כפי שמופיעה בנשמה, ובין הביטוי של אצל הפרט. הפרט גם סגנון החיים שלו, סגנון המוסרי שלו, ההבנות שלו, אף על פי שהן נדחפות מכוח הנשמה. אבל הן לא באות לידי ביטוי בשפה של הפרט. ואנחנו מוצאים פער בין היחס האישי של כל פרט, כן? היחס שלו אל הרוח הלאומי. הרוח הלאומי הכוונה דחיפת הנשמה, התעוררות, שאנחנו מכירים שיש פה תהליך פנימי, שהוא מעורר את האנשים לחזור לציון. אבל איך שהדבר מקבל ביטוי בשפה ובסגנון החיים שלהם, עם כל העדינות שהיינו מצפים, וכל האמון בטוב, וההגשמה של הטוב בחיים הפרטיים, כל זה לא נראה. אומר רב נכון, זה עדיין לא מפותח. כי זה עוד שלב. הרוח הלאומי מעורר באופן כללי. עכשיו כשאנחנו באים לפרט את זה כל אחד באופן פרטי, להקשיב את הרוח הזה, זה תהליך של הבשלה, תהליך שצריך בגרות של רוח. אם היחס האישי של כל פרט ילך, סליחה, אל הרוח הלאומי הכללי, הרוח הלאומי הכללי, מצד מה אנחנו רוצים, מצד מה הוא מה רוצה לחזור, רק מצד שיש לה שאיפה מאוד מאוד מוסרית על הטוב האלוהי, והיא מאמינה שהטוב הוא כללי, והסברות של זה מאוד מאוד עמוקות, וזה עומד חוצץ כדי כל מיני שיטות תרבותיות ודתיות, והנה אותם אנשים שמתעוררים מן הרוח, לפעמים נעשים דוברים וצרכנים, ומעוררים את אותה תרבות שהיא נגד הרוח הלאומי שמעורר אותה. הרי אנחנו באים להקים פה חברה עם המון המון שאיפות אידיאליות, והמון המון מוסר, ואנחנו צרכני ודוברי ומדבררי תרבות שהיא בדיוק הפוך. היא מאמינה בצדים הנמוכים של האדם. היא כל הזמן חוזרת ואומרת לו, גם כשהיא רוצה לשווק לו איזה ג'ינס, היא משווקת את זה דרך זה שהיא אומרת לו כמה הוא נמוך וכמה הוא נימי וכמה הוא יצרי. כן? יש איזו קבוצה שאני לומד איתה בתל אביב, חוזר בתשובה או בדרך, אומרים לי, כל פעם שאנחנו יוצאים השיעור יש בתל אביב בניין, כמה 25 מטר, לא יודע, כל הזה, פלקט עם ג'ינס לא צנות, כן? רוצים לשווק ג'ינס, כן? אבל מראים את זה באופן פרובוקטיבי, כן? אז בצד אחד בשיעור אנחנו לומדים מה ערך האדם, שאדם יש נשמה וזה, אבל מה התרבות? שאתה נמצא בתרבות כזו שכל מה שמשדרת לך, ברדיו ובפרסומות ובתקשורת ובשיווק הפשוט, ואיך שאנשים מדברים אחד לשני, ואיך שהבנק, ואיך שה... סוכן מתיום, והכל הצד הכניחים, אופיר שאתה הולך לקורס רענון נהיגה, אז מסבירים לך שעשו לך לנסוע במהר כי השוטר יתפוס אותך, כן? אז הכל מדבר על הצד הכי נמוך, אז לאט לא משתכנע שאתה כזה, כן? אז איך אנשים שמשהו מעורר אותה, זה שאיפה מאוד עמוקה אל הטוב, הם נעשים צרכנים ודוברים ומדבררים ומגבירים ואפילו נעשים שליחים, של תרבות ואמונה ודת שבדיוק הפוך. אז זה סתירה, זה בעיה. והסתירה הזאת היא לא רק סתירה על המפה. זו סתירה בנפש, בנפש היחידים ובנפש האומה, וזה יוצר הרבה הרבה בלבונים. לכן אומר הרב, בסדר, זה לא פותח. ילך הלוך ויתפתח. כראש הרוח עמנו, גם הרוח הלאומי, וגם הרוח הדתי והאמוני, ילך ויגבר. אז לאט לאט יסתדרו הקרוב, לא צריך להיבהל. וכשיגיע בזה למידה זו, שיהיה קולו נשמע בעולם המדיני, כלומר, כשמשנתנו לא רק תהיה משנה אמונית דתית, או משנה מוסרית, אלא לא רק דיבורים וחזון ואמונה מצוירת בלב, אלא כשזה יוגשם בחיים הלאומיים שלנו, אז זה מאוד מאוד חשוב, לכאורה. מה צריך? למה צריך להגשים את זה בחיים הלאומיים? אפשר להגיד, כדי להציל את החיים המעשיים, שלא רק חיי הרוח, לא רק הנשמה תהיה נשמה, למה חיי הגוף יקבלו מן הנשמה? מהרב לא כך. אז יגלה את עצמו בכוחו. כלומר, עצמיותנו, כדי שהיא תהיה גלויה, כדי שיהיה לה מקום, זה רק שאנחנו חיים בתור אומה באופן הזה. פה זה לא כל כך מפורש, כי אפשר היה להגיד רק, אז זה יגלה, זה לא רק יהיה בנשמה, אז גם יהיה בגלות. אז זה מפורש בהרבה מקומות אחרים, יש פה פסקה ממש באורות ישראל שהרב מדבר על זה, שהצורך של האידאל להתגשם למעשה, זה לא רק כדי להציל את העולם המעשי, זה צורך של האידאל, צורך של הנשמה. כיוון שאדם נברא נשמה בגוף, אז כשהנשמה הזאת צריכה להופיע בגוף, אז רק כשהיא מופיעה בגוף, אז מופיעה הנשמה. כלומר, יש מדרגה בעצמיות הנשמה שלא תופיע אצל יחידים. גם אנשים שעירי רוח, אלא תופיע כשעם ישראל יהיה בארצו. זה המדרגה הזו של השראת שכינה. טוב, שהכוח הקימו פה ללמוד איזה פסקה בקובץ ח', פסקה למדלת, ותחלקו את זה. טוב, זה קשור פה לאיך בדור שלנו צריך לתבונן על הדעות שהיו בעבר. יש לנו עוד שתי דקות, אז בואו נקרא מהר. יש שאנו נרתעים מדעות שהגו אותן חכמי לב קדושים ונישאים באומה לדורותיה. זה יכול לבוא לידי ביטוי בסגנונות של ספרי מוסר, או גם של ספרי ראשונים ואחרונים. אנחנו יודעים שהם ענקי רוח, אבל הם מוגשים אלינו בצורה כזו שרגשנו הפנימי הוא לא מתיישב איתם. ואנו נסוגים מאותם דעות, ותופסים אנו במקומם דעות אחרות, שרגשנו הפנימי יותר מתיישב בהם, של אחרונים. הרב קוק, יכול רב נחמן, יכול... הוא מוצא את עצמו עומד בתמותו על ידי השפעת האדם. אתה מרגיש שהוא יותר מתמלא ויותר מתעשר, ושהוא לומד דברי אחרונים, את הדברים העמוקים האלה. יכול להיווצר לנו רושם כזה, דמיון כזה, שהעמקות הזאת לא הייתה מצויה אצל הראשונים. ליבנו שואל אותנו, הייתכן שמעולים אנו יותר מאותם גדולי העולם שאותן הדעות היו כענייניהם? בשאלה זו משיבים אנו, שאותו הברק הטהור, שבתוכיותה של כל דעה, לא הלבוש שלה, אלא ההבנה הפנימית, חיי הרוח הפנימיים, זה מתהלך עם עצמיות הנשמה, והוא איננו נמסר לא בכתב ולא בעל פה. כלומר, הצד הגנוז בדעה הזו, הוא היה קניינם של אותם גדולים, והוא במהלך הדורות יכול ללכת ולהתגלות. אז הערך צריך להיות לא הביטוי והסגנון החיצוני, אלא התוכן הפנימי. אומנם, הדעות הנשגבות שהן תמימות ומכירות ממקור ישראל בכל מילואין, שזה דברי חז"ל, כל שכן דברי הנבואה, הן הולכות ונמשכות בתמימותן, גם אחרי אשר ברא קוראן מתעמם על ידי הצללים הרבים שהמקבלים הנימוכים עושים בהם על ידי קבלתם. כלומר, דברי חז"ל האלה הולכים ומתפרשים בכל מהלך הדורות, אבל גם אנחנו מתחיים אותו מאמר חז"ל. אז יש להבדיל פה בין מאמרים ועניינים שהברק שבהם לא מונח בהם, אלא מונח בדעה הזו שעליה הם נסמכים, ואין כבר פירוש והתגלות של אותו ברק, ואז בסדר, אז אף על פי שאותו גדול היה לו יחס אל רוח הדברים, אבל הסגנון הוא היה שייך אל אותו דור. ולכן אצלנו הסגנון מתחלף, והוא מגלה יותר את אותו ברק. אבל לבין מדרשי חז"ל, או דברים ממקורות קודש יותר פנימיים, שגם על הפרשנות שנותנים להם במהלך הדורות, מכל מקום, אנחנו יכולים להתייח, לנפגוש את אותו ברק, ממה שאנחנו שוב הולכים ומתחיים ונפגשים עם אותו מדרש. כל זה הרב מבאר פה בהמשך. טוב, נעצור פה. נצטרך לכם. כוח. אתה עולה למעלה אולי? אתה יכול להגיד אותם לסדר?
אני אצלגת. כאן. תחשוב על זה. אחי, זה כפתר.